של COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית זמן זהב, חשיבה חיובית ועצמה לבני ובנות גיל הזהב ואמצע החיים, בהגשת נעמי חייקל.
אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים, זמן זהב, תוכנית שלכם ובשבילכם, חשיבה חיובית, העצמה והגשמה לבני ובנות הגיל השלישי ואמצע החיים. והיום יש לנו תוכנית מיוחדת. מדוע מיוחדת, אתם שואלים? כי לא מרבים לשוחח על הנושא שאנחנו הולכים לשוחח עליו היום. בכלי התקשורת כמעט בכלל לא מדברים עליו כבר הרבה מאוד שנים. בזמן האחרון קצת מדברים עליו, והיום אנחנו נדבר עליו הרבה מאוד. אני כאן בתוכנית שלי בוחרת להעלות את הנושאים שקרובים אליכם, בני הגיל השלישי ואמצע החיים. אני משתדלת להביא נושאים שלא מדברים עליהם, ואנחנו ניגע בהם היום. אז על מה התוכנית? התוכנית היא על מיניות ויחסים בגיל הזהב וגיל אמצע החיים. המיניות והקשר הרומנטי הם חלק חשוב מאוד בחיינו בכל גיל. לצערנו, בעבר זה היה טאבו כמו שאמרתי, אך האמת שהמשיכה המינית והצורך בקשר אינטימי אינם נעלמים עם הגיל. בתוכנית היום נעסוק בנושאים החשובים האלה בצורה פתוחה, בצורה מכבדת ומכובדת, עם האורחת שלי, אווה קפלן. אווה היא יועצת מינית ואחות מוסמכת. רגע, כאן, יופי. אוקיי, רגע. כן, כן, זה גם קורה לנו בשידור. אוקיי. אז כמו שאמרתי, אווה היא יועצת מינית ואחות מוסמכת. אני ממליצה לכם להישאר עד סוף התוכנית. יש לי גם את הטיפ של נעמי, הטיפ החדש בתוכנית שלי. אז אני נעמי חי, כמומחית לגיל השלישי, מוסמכת מכון אדלר. אתם מוזמנים, אם אתם רוצים לשאול שאלה, גם בשידור עכשיו, לשלוח לי לטלפון 054-444-0668, או לחפש אותי בדף הפייסבוק שלי. לפני שנתחיל בשיחה החשובה, אני רוצה להזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, השיח כאן הוא כללי, הוא לא מחליף בשום אופן ייעוץ מקצועי. אם אתם זקוקים לייעוץ כזה, תחפשו את מי שיכול לעזור לכם, להועיל לכם, ותפנו אליו. ואנחנו כאן עם אווה. אווה יקרה, רגע, שלום לך, ברוכה הבאה.
שלום, שלום, איזה כיף להיות פה.
איזה כיף שבאת. אז אני הצגתי אותך, יועצת מינית. מה את עוד רוצה להוסיף על ההצגה?
עוד לפני שאני אציג את עצמי, את אמרת כל כך נכון בפתיח, שזה בשום שלב לא תחליף לייעוץ מקצועי.
נכון.
ואם אני מחדדת את זה שנייה ברשותך,
בבקשה.
אז אנשים מגיעים לייעוץ, זורקים המון כסף, ולא שואלים דבר אחד. האם בן אדם עבר הכשרה שמוכרת במדינת ישראל? לצערי, עדיין היום בשנת 2024, המון שרלטנים, המון אנשים שמתחזים, אחד שיודע, יש לו ניסיון. זה לא רק בן אדם שלא יעזור לכם, הוא גם עלול לפגוע בכם. ולכן כן. כשבאים לייעוץ מיני, תבקשו לראות תעודה, מישהו שסיים לימודים במדינת ישראל, והוכשר לעסוק בתחום הזה.
נהדר.
אז זה, לפני
זה חשוב מאוד, חשוב מאוד.
עכשיו על הצגה עצמית.
כן, לא יודעת, שומעים אותך, אני מקווה ששומעים אותך טוב. שומעים, שומעים, יופי, שומעים טוב. אז חשוב מאוד ההבהרה כאן, תודה שככה הדגשת, וזה חשוב, ייעוץ מיני למי שמוסמך ויש לו תעודות של הכשרה.
לגמרי, נכון.
אוקיי.
זה קצת על עצמי.
אוקיי, אז בואי תציג את עצמך.
אז נכון, אני אווה קפלן. ואני אחות מוסמכת עם תואר שני, ואז כל החיים שלי שאפתי ללמוד את התחום הזה, ולפני כמה שנים עשיתי לעצמי מתנה, הלכתי וסיימתי באוניברסיטת תל אביב, שנתיים של לימודים של ייעוץ מיני, והיום אני יועצת מוסמכת ומרצה לקהלים גם מקצועיים, שזה רופאים, אחיות, פיזיותרפיסטים, סטודנטים שלומדים היום, ברוך השם הכניסו את זה גם ללימודים, באוניברסיטאות, וגם כמובן לקהל הרחב, שזה הכי, אני ממש נהנית מזה, באמת, כן. זה באמת עושה לי טוב.
אז איך הגעת לדווקא ייעוץ מיני? כן, את יודעת, זה לא נושא שהוא
בדיפולט.
כן.
כן. אז בוא נתחיל מההתחלה. כמו שאתה שומעת, וגם המאזינים שלנו שומעים, אני לא ילידת הארץ. עליתי בגיל 13 לישראל, מבקו. עכשיו, המשפחה שלי, למרות שהנראות שלי אולי קצת מטעה, אבל אני ממוצא קפקזי. עכשיו, חינוך קפקזי, מי שלא מכיר, זה חינוך מאוד סגור, ויש המון מסגרת, בואי נקרא לזה ככה. עכשיו, אותה ילדה קפקזית שעולה בגיל 13.
מרבים לא לדבר, נכון, על הנושאים
מרבים
האלה?
מרבים לא לדבר, ואפילו שההורים היו יחסית פתוחים, ואבא רופא ואמא מהנדסת, עדיין חינוך ותרבות זה עמוק עמוק שם. אז גיל להתבגרות, גיל 13, ההורים מאוד עסוקים בלהקים משפחה, ולהקים את בכלל, להקים את עצמם בארץ החדשה, ואני ילדה מורדת. תמיד הייתי ילדה מורדת, מסכנים ההורים שלי, החלוקה שלי. אבל הנה, בסוף יצא משהו טוב.
אחות, כן, יועצת.
כן, תור שני, למדה, אבל בהתחלה היה להם מאוד קשה. ואני ממש מרדתי, וכל הנושא של האינטימיות ומיניות מאוד העסיק אותי. ולימים למדתי סיעוד, ואחר כך התמחות בתחום הסוכרת ומחלות כרוניות, ואז התחלתי לטפל בחולים עם מחלות כרוניות, ותמיד איכשהו הם נפתחו והיו פתוחים לדבר, ונתתי להם המלצות, כן, המלצות מאוד פשוטות, תקשיב, זה בסדר שאתה אומר את זה, אבל אתה צריך ללכת לקבל טיפול מקצועי, אנחנו יודעים שזה קיים, ודברים מאוד בסיסיים. ואז כל הזמן הם היו חוזרים עליי, והאחיות אחרות שואלו, איך הוא תמיד מקפיד ותמיד שואל איפה האחות הזאת. ואז הבנתי שיש בזה משהו, וגם החברים שלי אמרו, יאללה, אולי תעשי סוף סוף עם זה משהו, ותחי ותלמידי.
אז זה בא מהשטח, אני מבינה. כמו שאת אומרת, מהשטח. השטח הרגש שזקוק לזה, ואת נרתמת למשימה הלאומית הזאת.
כן, המשימה הלאומית.
המשימה הלאומית.
לגמרי.
אז בואי, נפסיק לדבר סחור סחור, ואנחנו ניגע ישר בעניינים. מי שצופה רואה שכבר הכנו כאן, כן. הכנת, הבנת.
הנושא על השולחן.
הנושא ממש על השולחן, כי אמרנו, אנחנו הולכות לנרמל את השיח על מיניות בגיל אמצע החיים וגיל הזהב. אז אנחנו נתחיל בחלוקה של הגיל. אנחנו יודעים היום שהגיל השלישי, מתחיל בגילאי 60 פלוס, אנחנו יודעים 63, זה כבר התחלה של גיל השלישי. אמצע החיים 55 פלוס, זה אמצע החיים היום. אז יש את החבורה הזאת של אמצע החיים ותחילת גיל שלישי, ויש לנו את הגיל הרביעי והחמישי, שזה 75, נכון. 85 ועד 120. אז בואו נתחיל עם הגיל הצעיר יותר. אמצע החיים,
שזה בול, אנחנו נופלים על גיל המעבר.
גיל המעבר, אז בואו נדבר על שינויים פיזיולוגיים שקורים בגיל הזה, גם לגברים וגם לנשים, וגם אחר כך נדבר על הגיל היותר מבוגר. כן. אז בואו נתחיל עם הנשים
שגיל המעבר. שקודם כל זה גיל, אני שונאת שקוראים לזה גיל מעבר. אני תמיד שואלת לאן אנחנו עוברות, לאן מעבירים אותי, אני רוצה להבין, כי אני עמוק עמוק בגיל המעבר, וכשנכנסתי דבר ראשון ביקשתי, תקפיא כי חם לי.
כן,
נכון.
נכון.
אז גיל המעבר זה באמת, אני קוראת לו גיל הלבלוב.
הלבלוב, כן. כמו פרח.
כי זה, נכון, נכון, כי יש משהו שקורה לקריירה באותה תקופה, שהיא באמת בתקופת השיא, אישה נמצאת בתקופת השיא שלה, סוף סוף הילדים גדלו, יש לה יותר זמן לעצמה, לקריירה שלה, באמת להשקיע בכל הדברים שהיא מחוסר ברירה לעתים הזניחה לפני זה. אז מבחינתי זה גיל הלבלוב. ובשאלה הזאת שאת מעלה, חשוב להבדיל לא רק מבחינת הגיל, אלא גם מבחינת הגברים ונשים. אז אני
אנחנו נבדיל, אנחנו נתחיל עם הנשים. שים, מה כן. קורה פיזיולוגית? ככה בקצרה, אנחנו לא הולכים לעשות כאן דוקטורט זה, כן. אבל מה קורה פיזיולוגית לאישה שמשנה את החיים?
כן, אז פיזיולוגית מה שקורה, יש שינויים הורמונליים, אישה בעצם מסיימת את המחזור שלה, ויש ירידה ביולוגית ברמת ההורמונים הנשיים. עכשיו, לא רק ירידה ברמות ההורמונים הנשיים, חשוב להבין שגם בגברים וגם בנשים, יש גם הורמונים נשים וגם בגברים. זאת אומרת, בגוף האישה יש גם הורמונים נשים וגם גברים. אבל יש איזשהו בלנס, מאזן בין שני הדברים. עכשיו, בגלל שההורמונים הנשים יורדים, פתאום מתחיל להתבלט יותר ויותר ההורמון של
הגברי.
הגברי, טסטסטרון קוראים לו. ולמה אני מציינת את זה? כי מזה נובעים כמה דברים. בעצם זה שיש ירידה בהורמוני מין נשיים, מתחילים להרגיש עייפות, חרדה, נידודי שינה, כל הברור, גלי חום שנשים מתארות. אבל יש גם דברים נוספים, ירידה בחשק מיני, יובש בנרתיק, כי כבר פחות חומרי סיכה. זה רק מבחינת מה שאני צריכה לציין מבחינתי, אבל כיוון שאני אחות, אז אני אציין עוד כמה דברים. יש יותר סכנה לדלדול של העצמות, ולכן יותר סכנה לשברים, וגם הגנה על הלב. זאת אומרת, תמיד אומרים שאירוע לבבי, התקף לב זה של הגברים. ממש לא. גם בגילאים האלה בהחלט יכול להיות התקף לב לאישה, וצר לי לציין, אבל זה גם משפיע ויכול לגרום להתקדמות של הדימנציה. ולכן תמיד
כבר בגיל כל כך צעיר.
זה מתחיל בגיל צעיר, ואז תמיד עולה שאלה, מתי מתחיל גיל המעבר הזה? האם הוא מתחיל ב-47, או שהוא מתחיל ב-57? זה עוד 10 שנים, כן. הפער הוא עצום.
נכון.
אבל, ואז תמיד שואלים אותי, איבא, מה את אומרת על ההורמונים? שוב פעם, אני, חשוב לי להגיד, כל מה שאני אגיד היום, זה לא ממקום שאני משווקת מישהו, וגם לפני השידור אמרתי לך, מה שיש לי על השולחן, אני לא מפרסמת אף אחד. אבל כל אישה צריכה לחשוב, מה זה עושה האיזון ההורמונלי הזה. ולפעמים, כן, בגיל 46-47, ייתנו עדיין הורמונים בשביל לתחזק ולא להגיע לגיל המעבר.
כן.
זה גם יכול להיות.
אז אמרנו שאישה...
אבל מבחינתי, כן. כן, אבל מבחינתי מה שחשוב לציין זה כמובן ירידה בחשק המיני. מגיעות אליי בנות, אומרות לי, איבא, אני כמו מנורה שחוו את האור. כאילו, פעם אהבתי, פעם הייתי שובבה, והיום פשוט... אין לי אנרגיה, אין לי אנרגיה לכלום ואין לי חשק מיני, וכמובן גם עקיבים שלוקח זמן, זה עצוב, עצוב, כמה זמן לוקח לאישה ללכת לגשת לרופא נשים, כי קיימת גם בושה, מה הוא יחשוב?
הוא יגיד, אבל לפני כן אני רוצה לומר שזה חשוב מה שאת אומרת, השבוע שוחחתי עם איזה חברה והיא אמרה לי, בעלי לא מבין אותי. לא מבין שקורה לי משהו, היא נראית אותו דבר, היא לא שמנה, היא לא רצתה, היא לא... אבל קורה משהו בגוף יותר עצובים לפעמים, יש התפרצויות של בכי, נכון? בגלל שההורמונים משחקים, אז צריך להבין ולתת לזה מקום ולדעת את זה.
נכון.
זאת אומרת שגבר שרואה את האישה, שהיא במצב רוח יותר ירוד, בכי, כל מיני דברים שקורים, להבין את זה וגם ללכת יכול להיות לטיפול. עכשיו רגע, גבר. אנחנו כל הזמן מדברים על אנשים.
נכון.
אבל הגברים גם עוברים משהו. מה הם עוברים?
וואי, זה בכלל נושא מוזנח. לא ראיתי עוד נושא כל כך מוזנח, כן. בתחום המיניות. גיל המעבר בגברים. צר לי שזה קורה, אבל מה שקורה בגברים אי שם, אחרי גיל ה-40, מתחילה... ירידה ברמת הטסטוסטרון, שלפני זה הזכרתי אותו, שזה ההורמון הגברי. ואז מה שקורה, כל זה משפיע על החיות. אחד הדברים הכי חשובים שמשפיע הטסטוסטרון, שזה ההורמון, זה על החיות של הגבר. Mm-hmm. ראית פעם גבר שיושב מול הטלוויזיה, עם שלט ככה מזבזב כזה, או שהוא...
מי לא ראתה?
כן, מי לא ראתה, עד שאת קוראת לו, והוא כזה, אני תמיד אומרת, זה כמו מחשב בהשעיה, ואז הוא פתאום את קוראת בשמו, והוא נדלק כזה.
כן.
אז זה אחד התופעות של גיל המעבר בגברים. הם נהיים דויים כאלה, מאוד כזה, הכל מתחיל להיות לאט. ומבחינת התפקוד המיני, גם פה יכולה להיות בעיה, מעצם זה שיש ירידה בהורמון, אז יכולה להיות באמת בעיה בזקפה. הזקפה לפעמים קיימת, אבל היא כבר לא מספיק חזקה לחדירה. ואם יהיה לנו זמן, אני מאוד אשמח, מי צריך את החדירה הזאת, כי תמיד נשאלת השאלה, ותמיד הכל סביב החדירה המקודשת הזאת. יש חדירה, היה סקס, לא היה חדירה, אז כנראה שזה לא סקס איפשהו, לא חברים, גם בלי חדירה זה סקס.
כן, אז בוא נאמר שזה לא, זה לא שכיח מאוד העניין הזה, כמו אצל האישה, נכון?
זה מאוד שכיח.
זה שכיח?
וכל גבר למעשה אוקיי. עובר את זה. רק אין שם את הטרגדיות האלה. בגוף האישה אנחנו ממש רואים גלי חום, שינויים במצבי רוח ציינת.
כן.
אצל גברים הירידה היא איטית, הדרגתית.
אוקיי, זה איטי, אז זה לא דרמטי
נכון,
כמו אצל האישה.
נכון, זה דעיכה כזאת לאט לאט, אבל כן, מאוד חשוב לשים
אוקיי,
לב.
אוקיי, אז קודם כל שנדע ונשים לב לזה.
נכון.
אז דיברנו על היובש, היובש, והיובש זה הכאבים בזמן יחסי מין, שהאישה בגלל זה אולי נמנעת נגן. או לא רוצה, אז מה יש לך להציע בעניין הזה?
אז דבר ראשון, נשים יקרות, תפסיקו להשתמש בכל מיני שמנים. עדיין, שנת 2024, אני שומעת שמורחות שמן זית. אני מאוד אוהבת שמן זית.
שמן
בסלט, בסלט, כן?
כן.
בסלט, לא למרוח.
שמן זית זה מאוד יקר עכשיו, את יודעת, כן. המחירים קפצו.
אז איזה יופי שיש פתרונות נוספים. אני ממליצה כן ללכת לרופא נשים, כי יש פתרונות שונים. קודם כל, זה יכול להיות, זה יכול להיות נרות, זה יכול להיות קרם וגינלי ששמים לפני קיום יחסי מין, כל הקרמים יהיו תמיד על בסיס מים. וזה שהם על בסיס מים, זה מבטיח שלא יהיה שם, לא יתפתח שם שום פטריה ושום זיהום. וגם עולה השאלה אם היא צריכה תוספת הורמונלית באותו הקרם, או שהיא לא צריכה, או שיתנו לה נר שאפשר להכניס לפני זה. מאוד חשוב.
אז זה רופא נשים או רופאת נשים יכול לפתור את העניין הזה, שפשוט צריך מודעות, לא להזניח, ללכת ולדבר ולקבל טיפול רפואי.
וגם לא להסתמך שהחברה שלי לוקחת את זה וזה עזר לה, אז גם אני אקח. את לא החברה שלך. וגם יש לפעמים את התסכול הזה. הלכתי לרופא נשים, הוא נתן לי משהו וזה לא התאים לי, אז רגע, ואם הייתה לך בעיה אחרת, לא יודעת. דלקת ריאות ורופא נתן לך אנטיביוטיקה. זה לא עזר, אז תזניחי את זה או שתקבלי אנטיביוטיקה אחרת.
אז כל דבר לגופו של עניין.
לגמרי.
אז דיברנו על הגיל האמצע החיים והגיל, תחילת גיל השלישי וגיל השלישי. ומה עם המבוגרים יותר? כשאנחנו מדברים על 75, 85, הרי יש גם זוגות בגילאים האלה.
נכון.
מה ההמלצות שלך? מה השינויים הפיזיולוגיים כאן?
אז קודם כל, בגילאים האלה, שוב פעם, מאוד חשוב להבדיל בין גברים לנשים, וגם, תכף אני מקווה נדבר על זה, אין מה לעשות, בגילאים האלה יש גם נושא של אלמנות, הרבה מאוד אלמנות, אין מה לעשות, אנחנו גורמים לכך שהגברים הולכים לפנינו, אבל באמת, השינויים העיקריים זה באמת אצל הגברים ואצל נשים מאוד מזכירים את גיל המעבר, אותו יובש, אם זה אצל נשים וכאבים בעקבות זה. אבל פה מתאסף עוד אלמנט אצל נשים, בריחת שתן. ואז את שואלת אותי, אוקיי, אחלה, את אחות, אולי את מדברת על בריחת שתן מהבית הזה? לא, אני מדברת על זה כיועצת מינית. כי מה שחשוב להבין, אישה שיש לה בריחת שתן, היא תתקשה מאוד לחוות אורגזמה חזקה, כי זה אותם שרירים שרצפת האגן. ואם אני שנייה חוזרת לגילאים צעירים יותר, תקומו ותתחילו להשקיע בשרירי רצפת האגן שלכם. באמת, זו המלצה הכי טובה שאני יכולה לתת.
איך,
גם לגברים וגם בטח לנשים.
כן, את מדברת על התעמלות, נכון?
לגמרי,
על כל
נכון.
הסוגי התעמלות, פילאטיס וכל מה שאפשר.
פילאטיס ועיקרון, נכון. כן. פילאטיס עושה באמת עבודה נפלאה, ואם יש כבר בגיל המעבר שאת עושה אפצ'י וטיפה בורחת לך, אז לא להסתפק בפילאטיס, ללכת לפיזיותרפיסטית רצפת האגן ולהתחיל לעבוד על רצפת האגן באופן מקצועי. ואין מה לעשות, אם אני שנייה חוזרת לגיל שלישי, ושוב פעם יש אישה שיש לה בריחת שתן, בהחלט ללכת להשקיע בפיזיותרפיה לרצפת האגן.
או ניתוחים, אני מבינה שבמקרים מאוד.
ניתוחים להרמת של פוחית השתן, נכון. לגמרי זה יעזור לבריחת שתן, לצערי זה לא יפתור בעיה של האורגזמה,
אוקיי.
כי אני צריכה שרירי רצפת האגן יותר חזקים. זה כמו כל שריר, לא משנה באיזה גיל אתה תתחיל לאמן אותו, אתה תמיד יכול לשפר.
אז ספורט, אנחנו מגלים שיש לו עוד, כן, עוד יתרון.
לגמרי.
לא רק לבריאות הגוף, אלא גם הבריאות המינית.
לגמרי. ואם זה בגברים, שוב פעם אני קופצת, הספורט גם משפר את יצירת טסטוסטרון.
כן.
אז כך שתמיד טוב. ספורט זה תמיד טוב.
אז ספורט. להמשיך, ומי שלא עושה, אז להתחיל לעשות את זה.
לגמרי, רק להתאים מה שמתאים. כן. כאילו תמיד מתאים אירובי בגיל 65. לבחור כן. ספורט שהוא מתאים.
מתאים לפי המלצת הרופא גם.
לגמרי.
אוקיי, אז בואי נדבר קצת על מחלות שגורמות לבעיות מיניות. את בתור רופאה.
אחות.
בתור אחות. את בת של רופא. איזה בעיות רפואיות יכולות להשפיע על התפקוד המיני?
שוב פעם, שאלה מעולה, וכאן חשוב לי להדגיש שזה עשוי להיות, זה לא חובה שזה יקרה.
כן.
כן, עכשיו, המחלה הכי טריוויאלית, ואני חושבת, לצערי, הכי טריוויאלית בשנים האחרונות, זאת מחלת הסכרת. לא מעט אוכלוסייה סובלת ממחלת הסכרת, ולצערי עדיין אין שיח בכלל, כל הנושא של תפקוד מיני ומיניות, הכל מוזנח, אבל פה בכלל לא מדברים על נושא של שהמחלה, אם היא לא מאוזנת, היא עלולה לגרום להפרעה בתפקוד מיני. אם זה אצל גברים שלא תהיה זקפה, כי בעצם מה שקורה, אותם כלי דם קטנים שתמיד מדברים עליהם, שמזכירים אותם בהקשר של העיניים, בגלל זה תמיד שולחים לרופא עיניים או כפות רגליים, שהחיות במרפאה בודקות את כפות הרגליים, אותם כלי דם קטנים נמצאים גם בכלי הכי חשוב, בפין. ואם הם ניזוקים, אז יש בעיה בזקפה. כבר לא תהיה זקפה, ושעה אחת קודם, טובה, שעה אחת קודם, וצריך לטפל ולאזן סכרת כמה שיותר.
אז זאת אומרת, הסכרת היא האויב מספר אחד של הזקפה אצל הגבר.
נכון. אצל נשים סכרת עלולה לגרום להמון, עוד פעם, סכרת לא מאוזנת כמובן, יכולה לגרום פשוט להמון זיהומים ופטריות באזור של הווגינה, ולכן כל הנושא של מיניות מאוד ייפגע. עוד מחלה נוספת שאני מאוד רוצה להזכיר
רגע, אותה. רגע, זאת אומרת שאם אישה חובה הרבה מאוד דלקות באיבר המין, יכול להיות שזה טרום סכרת, או שיש לה סכרת לא מאוזנת.
נכון,
זה
נכון.
חשוב מאוד מה שאת אומרת.
נקודה מאוד
כי
חשובה.
כי אני בדיוק השבוע מישהי באחד המועדונים סיפרה שהיא סובלת מזה, ואני באמת לא ידעתי שיש איזשהו
כן,
קשר הזה, בין
נכון,
הדברים.
נכון, אחד, יש מן הסתם גורמים נוספים.
כן, כמובן, אבל כן. כדאי לבדוק.
כדאי לבדוק.
איזה עוד
פרקינסון. אוקיי, מחלת הפרקינסון, אני מאמינה שמרבית האנשים שמעו או מכירים מישהו שיש לו פרקינסון.
כן.
שזאת מחלה שבאמת איכשהו יותר גברים חווים את המחלה הזאת, חולים במחלה. ומחלת הפרקינסון כשלעצמה לא עושה שום דבר. אבל מה שקורה במחלת הפרקינסון זה שבמוח האנושי יש חומר שנקרא דופמין, אבל לא משנה מה שמו, שהוא אחראי שהכל יתפקד כראוי. במחלת הפרקינסון יש ירידה באותו חומר שהוא חיוני לתפקוד המוח, ואז בן אדם נראה כפו כזה, ומה שנקרא, יש לו פוקר פייס, כי אין לו הבעת פנים פתאום, והוא כזה תקוע קצת. אז מה שמתחילים לעשות, זה על ידי טיפולים שונים או מגוונים, להעלות את אותה רמה של אותו החומר במוח האנושי. אבל מה ששוכחים, שאותו חומר בדיוק, משפיע על החשק המיני, ומשפיע בכלל על החשק, על התשוקה. אני רואה את אותם גברים, זה אותם גברים שממלאים לוטו בלי הפסקה. בתחילת הטיפול, הם פשוט המוח מוצף באותו חומר. פשוט מוצף, ובן אדם בלי שליטה. אבל אף אחד לא דיבר איתו, תקשיב, עד שזה יתאזן, והגוף שלך, שהיה רגיל לרמות מאוד נמוכות, ופתאום הצפנו אותו, תהיה תקופת הסתגלות שאתה תרגיש ככה וככה וככה. ופתאום אני שומעת שאישה ממש מרגישה מוטרדת על ידי בעלה, כי הוא כל הזמן חושק. הוא לא מבין מה קורה. והיא מתביישת להגיד לרופא משפחה.
אז זה באופן מלאכותי, כשהוא מקבל את החומר
נכון,
הזה, זה גורם מלאכות, לו איזושהי
נכון,
אנרגיה.
אבל אילו רק היו מזכירים את זה, רק מזכירים ואומרים זה משהו שעובר, וזה משהו שיסתגל, וצריך להיות מודעים לזה.
כן.
אבל לא, והיא כבר לא יודעת, לא נעים לה להגיד לילדים, לא נעים לה להגיד לרופא, כי הוא מסכן, קיבל את המחלה, מה אני עוד מתלוננת. וככה היא סוחבת את זה, זה מאוד עצוב.
כן, אז כדאי לדעת וכדאי להיות מודעים, ופשוט לשאול ולהתעניין, ואת אומרת שזה באיזשהו שלב מתאזן וזה עובר. אוקיי, בוא נדבר קצת על מיתוסים וסטיגמות. וגם את הבאת לנו כאן שלל של אביזרים.
צעצועים.
צעצועים, אנחנו יודעים שיש לילדים הקטנים, אבל יש גם למבוגרים. ולא מספיק, אנחנו מודעים לזה, לא מספיק מדברים על זה, ואנחנו פה היום הבטחתי ל... סליחה, למאזינים שלי, שאנחנו נפתח את הכל, אז בואי, אנחנו נדבר גם על הסטיגמות, גם על מה שהבאת לנו, ואחר כך גם קצת שאלות שהגיעו אליי מהציבור. בסדר?
מצוין.
יופי. כן. אז בואי נתחיל עם הסטיגמות.
סטיגמות, אוקיי. אז אם אני מדברת על סטיגמות שהכי נפוצות בגיל השלישי, זה הסטיגמה הכי נפוצה, זה מסוכן להם. זה מסוכן לבריאות שלהם.
הסקס מסוכן לבריאות?
הסקס מסוכן, זה יסכן את הזקן החמוד הזה, נו, למה הוא צריך את זה, זה לא בריא לו. וזה הכי מגניב שגם היום אני שומעת את זה מהרופאים, כאילו, זה עצוף, אתה למדת רפואה, איך אתה יכול להגיד דבר כזה, זה פשוט לא מקבלת את זה. אז כמובן שסקס זה לא מסכן את החיים, בסדר, סקס זה דבר נפלא, כמו שבן אדם אוכל ושוטה ונושם ומתרוקן, ככה הוא צריך את הסקס, ושאף אחד לא יגיד לו מתי להפסיק. רק הבן אדם לעצמו קובע מתי בעצם הוא רוצה להפסיק. אין גיל ש... אוקיי, הגעתי לגיל 73 וחצי, וזהו, סוגרים את הבסטה. אז באמת, יש מגוון, כאילו, באמת כן. גילאים מאוד מכובדים.
אז בואי אנחנו נשים את זה, סקס אפשרי בכל גיל, כמה שרוצים... כמובן כל אחד בהתאם לצורך שלו.
לצורך שלו.
לצורך שלו.
עכשיו, זאת סטיגמה הראשונה. הסטיגמה השנייה הכי נפוצה זה שבכלל כל הנושא של הזקנה, מקובל שהסבתא היא ייצור המיני. סבתא בעצם צריכה לדאוג לנינים, לנכדים, ולא לעסוק בתפקוד המיני, כן? זה לא משהו שצריך להיות שם. אז גם הילדים בכלל לא מבינים ולא מקבלים. תמיד לילדים קשה לקבל את ההורים שלהם כיצורים מיניים. כן? הם בטח עשו את זה פעמיים.
פעמיים,
שיצור,
שני, כן. כן. ואם יש שלושה כן, ילדים, אז שלוש, ואם ארבע, אז...
וואי וואי וואי, כן. אז הם עשו בטעות את הפעם הרביעית. אבל בגיל מבוגר זה בכלל נושא שמאוד לא מובן, ויש המון ביקורת כלפי הבן אדם המבוגר, כשרואים שהוא אומר, לא, היום אני לא שומרת על הנכדים, היום יש לי דייט, או שאני הולכת עם החברות שלי להסתובב, ומאוד קשה לקבל את זה, כי אומרים, יש לך דייט, אמא, הוא בטח רוצה לנצל אותך, מה את
צריכה? אז רגע, כאן את כבר מגיעה לנשים שהן במערכת בית, בזוגיות בית, או ג' אפילו. תכף אנחנו ניגע באנשים באמת באלמנות ובגירושים ובכל הקטע הזה של נשים.
אז אם אני סוגרת את הפינה, אז אם זה זוג, אז אומרים עליהם, הם סוטים. זה גם אני שומעת המון. כי לא נתפס שבגיל הזה הם צריכים בכלל לקיים יחסי מין. אז זאת סטיגמה גם מאוד מאוד מקובלת.
אבל אני חושבת שהיום כבר מבינים שאולי הסבתות הצעירים, הסבים הצעירים, כבר זה דור יכול להיות שאנחנו כבר מתחילים להבין שזה לא הדור.
כן, הלוואי ועדיין.
עדיין צריך לדבר על זה ולנרמל את זה.
עדיין צריך גם להציב גבולות. להציב גבולות לילדים תמיד צריך, אבל גם כשהם גדולים.
ברור.
צריך להציג, אוקיי, אני סבתא, אני יכולה להיות פה ביום ראשון ושלישי, וכל שאר השבוע אני בן אדם עסוק עם העיסוקים שלי.
אני הכי מתחברת אלייך ומקבלת ואומרת שזה מה שנכון, גבולות תמיד זה טוב.
בכל גיל.
אז בואי, כן, בואי נדבר על הצעצועים.
אז מה יש לנו? אני לא יודעת מי רואה איתנו ומי לא, אבל יש לנו פה כמה צעצועים שהבאתי. הצעצוע הכי שאני תמיד פותחת איתו, והוא מבחינתי כלי הכי חשוב, זאת נוצה. עכשיו, למה אני תמיד מדברת על נוצה? שבעצם אצלי זאת לא נוצה, זה איזשהו מקל שמצד אחד נוצה, ומצד שני יש מעין... איך לקרוא לזה, חבלים כאלה, קטנים.
כן, חוטים כאלה.
חוטים כאלה שאפשר לתת איתם פלקה קטנה ולגרות. כי מה שקורה, אנשים שוכחים שהאור שלנו, זה איבר הכי גדול בגוף האדם. הוא אור, הוא מכסה את כל הגוף שלנו. ויש עליו המון חיישנים, והחיישנים האלה הם בעצם עוזרים לגירוי ולהעלאת התשוקה. זאת אומרת, בכל גיל, ובמיוחד בגיל 65 פלוס, הגירייה הזאת, הגירוי הזה, מעלה את החשק. ולכן המגע עם הנוצה, שזה מגע הרבה יותר עדין, או עם הצד השני של החוטים, לתת כזה קצת מכות עדינות, אז זה מאוד מגרה ויכול להיות מאוד מעניין, וחלק ממסע שאני מאוד ממליצה עליו בגילאים 65 פלוס, כחלק מקדים, חלק מהמשחק המקדים. אז זאת הנוצה.
אז הנוצה הזאת, את ממליצה שכל זוגות
כן,
יהיה
כן,
להם?
כן, כן, אני כן. מאוד ממליצה.
אוקיי.
עכשיו, אחד הדברים בואו, כאילו, אי אפשר להמציא את עצמך כל פעם מחדש, ואחרי ניסויים של 30, 40, 50 ויותר שנה, קשה לתחזק את הזוגיות.
נכון.
אז תמיד אני אומרת, בשביל לתחזק אנחנו חייבים לגוון. כי אם מגיע אליי זוג לקליניקה, ואני מתחילה לשאול, אני מהר מאוד מגלה, שכל השנים הם עושים תנוחה א', אחר כך תנוחה ב', ואולי אם בצימר בצפון, היום אין צימר, אבל פעם שהיה צימר בצפון,
שלא היו הטילים, כן.
כן, או במלון באילת, אז מגיעים גם לתנוחה ג'. כל הזמן, 1, 2, 3, 1, 2, 3. נמאס, זה מאבד
משעמם.
את זה, משעמם. אז אני הבאתי פה קלפים. לא סתם קלפים, זה קלפים שיש פה משימות. המשימות מתחלקות לכמה רמות, יש לב אחד שזה משימות קלות, ועד לרמה שלוש, שלושה לבבות.
בואי תפתחי, נראה. זה את ממליצה שזוגות יכניסו להם. רגע, אני אקום. יופי.
אז את יכולה להקריא מהדאגה הקלה?
אז בואי נראה מה יש לנו. ריפוי בעיסוי. העניקו לפרטנר מסאז' מפנק על גב חשוף, אבל לא סתם על יבש, השתמשו בשמן עיסוי או במה שיש בבית, כמו שמן זית או קרם גוף. אחד מבני הזוג לוקח את הזה, הוא אמור לתת. יפה. אוקיי, בואו נראה.
זה דרגה שלוש, מה שאת הולכת
להקריא. אז זה היה שתיים.
זה
התקדמות וזה אחד. בואו נלך מן הקל אל הכבד.
אוקיי, אז עכשיו דרגה ראשונה.
זה דרגה ראשונה. אנרגיה של אהבה, שבו קרוב קרוב, ברגליים פסוקות ובעיניים פקוחות, הבידו בעיניים ולטפו את הפרטנר. ברכות למשך דקה אחת. זה משחק מקדים. בואו נראה, זה הרמה הכי גבוהה?
כן.
אוקיי. בחרו איבר בגוף הפרטנר שדווקא לא נחשב לסקסי, ותנו לו VIP, שכולל נשיקות וליטופים מגרים.
אוקיי.
אוקיי, אז זה כבר התקדמות.
אז זה כבר התקדמות, ויש אין סוף, זה לטובת רדיו.
כן.
הבאתי פה שלוש דוגמאות מהדברים הפשוטים.
כן, זה, אני מבינה שזה כן. מתקדם, וזה...
כן, אז יש
שם באמת דברים יותר,
יותר
כן.
ג'וסים.
מאיפה רוכשים את הקלפים?
כבר אני אגיד שכל האביזרים נמכרים בחנויות. כן, בחנויות סקס, חנויות למבוגרים בלבד. ותמיד עולה השאלה, כי היום את יודעת, אפשר לקנות גם באתר של סופר פארם. היום נמכרים ויברטורים, אפשר להיכנס לאתר של סופר פארם ולבחור מה שאת רוצה, וכמובן באתרים מחול. אבל אם זה פעם ראשונה שקונים אביזר כזה או אחר, צעצוע כזה או אחר, בטח כשמגיעים לוויברטורים, ותכף אני ארצה לפרט ברשותך
כן,
כמה
בוודאי,
שיש לי
בוודאי.
פה, אז תמיד אני אומרת ללכת לחנות, ולבחור כשאנחנו נמצאים בחנות. כי הרבה חוששות ללכת לחנות ושולחות בעל. אם הבעל ישלח לחנות, זה מה שהוא יקנה. מי שלא רואה, יש פה
כן, יש
בגודל,
כאן כלי.
כלי בגודל לא נורמלי, כן? משהו יוצא דופן.
זה הבאת אותו כבדיחה, נכון?
לגמרי.
אוקיי.
כן. הייתי צריכה להעמיד.
כן,
זה הנושא
זה
שלנו.
זה הנושא שלנו, כן. והבאת אותו כבדיחה.
כן, לגמרי.
אוקיי.
אבל... צריך באמת ללכת, לדבר עם המוכרת או מוכר, ולא לחשוב, לא לחשוש, כי אם הולכים בשעות הבוקר, החנויות האלה נפתחות סביב 10, 10 וחצי בבוקר, אז מגיעים שם, אתם תראו, או רק את עצמכם תמצאו עם המוכר, או שאולי יש שם עוד בן אדם אחד, נבוך כמוכם. אז ולדבר ושאל את שאלות. היא תשאל שאלות, מה את אוהבת, האם זה צעצוע ראשון, איך את אוהבת, מה את לא אוהבת, ולפי זה לבחור. ולא לקנות בבת אחת 5 צעצועים. אני תמיד משווה את זה עם נעליים. אם אני הולכת לחנות נעליים, לבחור סנדלים, אני לא אקנה גם נעלי ספורט, וגם, לא יודעת, מגפיים. טוב, במקרה שלי אני יכולה לעשות את זה.
כן.
אבל... בגדול, אני חושבת שזה ברור לקנות 1, מקסימום 2 צעצועים, לבוא הביתה, להתנסות. אהבתם ללכת לקנות לכיוון כזה, עוד משהו? לא אהבתם? לשנות לכיוון.
זה כמו ילדים שכשאנחנו קונים להם הרבה צעצועים, אז זה יותר מדי.
זה לגמרי.
ולתת 1, 2, את אומרת,
כן,
להתחלה.
כן, וכל פעם להתנסות במשהו חדש ולגוון.
אוקיי.
אז עוד צעצוע אחד שאני רוצה להביא כדוגמה, תמיד עולה השאלה, הפחד הזה, מה יקרה אם נוסעים לחול ויפתחו לנו את המזוודה והופה, ימצאו שם איזה
צעצועים,
משהו, צעצוע.
כן.
מביך מאוד, נכון?
ברור.
אז הנה צעצוע שהוא נראה ממש כמו ערכה של בוסם אפילו, נכון? הוא
נכון,
לא מרמז
נכון.
שבעצם זה צעצוע.
או איפור.
או איפור, נכון. שאם אני פותחת, אז יש פה באמת הפתח שעושה את הגירוי, אחד, ואם אני מפעירה, אז גם אני יכולה להפעיל רק חלק אחד, או להפעיל את כל הצעצוע, ואז הוא נותן רטט הרבה יותר חזק, והוא מאפשר מצד אחד ליהנות מצעצוע קטן, שלא שוקל המון, ומצד שני, הוא לא, גם אם יפתחו לי את המזוודה,
הם לא יבינו.
לא, כן, הם לא יבינו,
הם לא יבינו מה זה.
עכשיו, עוד צעצוע אחד, זה צעצוע שאני מאוד ממליצה, במיוחד אם יש לגבר, ירידה בזמן זקפה, בזמן, ירידה בזקפה, בזמן קיום יחסי מין, כמו שהזכרתי לפני זה, לפעמים קורה שיש זקפה טובה, אבל אחרי כמה זמן היא פשוט יורדת. ולעיתים זה קורה בגלל שהזרימה של הדם לכלי היא טובה, אבל השרירים שאמורים להחזיק את כל הנושא הזה בפנים, נחלשו, והדם פשוט בורח. אז זה... זאת טבעת סיליקון, היא בעצם מתלבשת על הכלי, עד לבסיס שלו, ממש ככה זה נושק לאשכים, וזה מחזיק את הכלי יותר זקוף. אז אוקיי, הגבר פה, ואז מפעילים שכל החלק הזה רוטט. אז הגבר גם נהנה מהרטט, זה מאוד מגרה, וגם שכל אדם כלו למעשה בתוך הכלי ולא בורח.
לא בורח.
וגם כמובן שרק אישה יכולה ליהנות מהכלי הזה, אם היא מצמידה את זה לקליטוריס, וכמובן היא מאוד נהנית, כלי מאוד חזק.
אז את אומרת שאת זה אפשר לקנות גם בגיל המבוגר, 75,
לגמרי נכון.
וגברים יכולים גם ליהנות ממנו. זאת אומרת, זה לא רק צעצועים לנשים, זה גם לגברים.
נכון. והכלי הזה הוא גם כלי זוגי.
אוקיי?
צעצוע זוגי. עוד פעם, מי שלא רואה, אני לא יודעת איך להסביר את זה, אבל מי שרואה יכול לראות שיש פה איזשהו חלק שנכנס בעצם לתוך הנרתיק של האישה, וחלק שבולט החוצה. החלק שנכנס לנרתיק האישה, והוא זה שגם רוטט, יש לו צורה מאוד מוזרה, די שטוחה כזאת. והמטרה של זה שפה יבוא בעצם הפין. בו זמנית יחד עם הוויברטור נכנס הפין של הגבר שגם נהנה מהחיכוך של הנרתיק של האישה, אבל גם מקבל את הרטט של הוויברטור. גם אישה נהנית וגם הגבר מאוד נהנים. אני כבר לא מדברת שכל החלק שכלפי חוץ נותן רטט לאזור של הקליטוריס, של הדגדגן, ואז אישה נהנית גם על ידי גירוי הדגדגן, גם בפנים, וגם הגבר מאוד נהנה. צעצוע זוגי, אחד הטובים שנוצרו בשנים האחרונות.
אוקיי, אז כאן את הבאת באמת כמה צעצועים שאפשר...
אבל אין לזה סוף.
כן, אני בטוחה.
תמיד שואלים אותי, אבל כמה? אני אומרת, אין לזה סוף. כמה צעצועים צריך ילד?
כן.
אני תמיד, כן, בדיוק כמוך, משווה את זה לילד.
כן.
אין סוף, צריך... המוח האנושי חייב גריח, בדיוק כמו המוח של הילד. רק אנחנו קונים צעצועים. אוקיי, למבוגרים.
נכון. אז רגע, אז פה אני רוצה באמת להכניס את הנושא של אלמנות, של נשים שהן ללא גבר. לפעמים זה אחרי שבאמת היא התאלמנה, או התגרשה והיא לבד הרבה שנים, ואין זוגיות. אין זוגיות. אז מה את רוצה להגיד כאן על הנשים האלה, ואיך הן יכולות גם כאן? כי אם אנחנו מדברים על נרמול, נכון? כן. אנחנו לא מדברים על הנושאים האלה, על האלמנות ועל הגירושים, ועל נשים שהן לבד, והן כן רוצות יחסי מין, וזה לפעמים לא מגיע עם גבר. אז כאן אמרתי, אני רוצה לדבר על נושא נכון. מאוד חשוב.
נכון מאוד, ואחד המפגשים, כמו שכבר הזכרתי, אני מעבירה הרצאות לשלל קבוצות וזה, אז אני חושבת לפני שנה וחצי, הייתה לי פגישה מאוד מרגשת במועדון שהגיעו רק אלמנות, מרבית, גיל ממוצע היה שם 78.
כן, okay? גיל רביעי.
גיל רביעי, והם ידעו לאיזה הרצאה הם מגיעות, וזאת הייתה קבוצה אחת המקסימות שיצא לי להעביר. קודם כל, באמת הנרמול. זה שאני אלמנה, זה לא אומר שאני הפסקתי לחיות, או גרושה, או אלמנה. זה לא, הגוף שלי חי. אני חיה, נושמת, יש לי דופק, ומותר לי לחיות וליהנות מהחיים. ופה עולה שאלה, איך אני עושה את זה? אני קוראת לזה זמן איכות עם עצמי. אוקיי? Mm-hmm. זמן איכות עם עצמי. אז איך אני ייצור? קודם כל, ליצור אווירה. תמיד. זה גם לזוגות, אבל בטח לאלמנות. להנעים את האווירה, אולי להדליק נרות. הנה, קודם דיברנו איתך על הנרות, שאני מתה על הנרות mm-hmm. בכלל, אז כן, להדליק נרות, להפעיל מוזיקה שאני אוהבת, למזוק לעצמי כוסית יין. אם יש לי אמבטיה, אני מלא אמבטיה במים נעימים mm-hmm. ועם קצף, ואני אולי אעשה לעצמי מסאז' קטן, מפנק, ואז אני אזרום להתננק עם הצעצועים. לא קרה כלום, ואז אני אחווה אורגזמה, וזה חלק מהחיים, ואין מה להגיד, אני סוטה כנראה, או משהו לא בסדר אצלי, זה חלק מהחיים בדיוק, כמו שאני אוכלת ושוטה ונושמת, אותו דבר, גם, הנה יש לנו צופים.
כן, יש לנו צופים כאן. הנושא מעניין מאוד, גם את החבורה שבחוץ. כן.
כן.
אז את אומרת, כאן הנרמול של הדבר הזה, עינוג עצמי, את אומרת, את ממליצה כאחות, כיועצת מינית,
נגמרי.
לנשים שהן גרושות, שהן חיות לבד, שלא, אין להן נכון. כרגע זוגיות,
לגמרי.
עד שתהיה זוגיות, אפשר,
כן, לגמרי,
גם גברים וגם נשים כמובן.
כמובן.
אנחנו...
עכשיו, בגברים, זה, אנחנו מתייחסות המון באופן טבעי, אני
כן,
תמיד...
כן, יותר מתייחסות, לנשים,
יותר
אבל
לנשים,
לגברים
אבל
גם.
גברים.
כן.
לגברים יש מושג כזה, use it or lose it.
מה זאת אומרת?
מה זה אומר use it or lose it? תשתמש או תאבד את זה באנגלית. מושג שאומצה על ידי אורולוגים, ובעצם המשמעות, גבר שלא משתמש תקופה ארוכה, בכלי שלו, יהיה לו אחר כך מאוד קשה להגיע לזקפה. ולכן האוננות בגיל הזה, היא יכולה להביא, לשמר בעצם את הכלי. לא סתם, בגילאים יותר צעירים, הגברים מתעוררים כשיש להם זקפת בוקר. כולנו
כן.
מכירים את התופעה. שזה בעצם התרגול הטבעי של הגוף לזה של לתרגל זרימת דם לתוך הכלי, מתוך הכלי. בסדר? ולאט לאט זה פוחד באופן טבעי.
אז את אומרת, אם לא משתמשים בזה, זה מתקלקל.
זה נעלם.
זה נעלם, זה כאילו...
כן, כי אותם כלי דם קטנים בתוך הפין, פשוט נדבקים, ואז אין זרימה יותר.
אז תשתמשו בזה.
כן, כן, צריך לתרגל לגמרי.
אוקיי. מה עוד? אנחנו נשאל, תראי, קיבלתי שאלות.
דיברנו אבל על פורנוגרפיה.
אוקיי, בבקשה. את יודעת שהתוכנית היחידה שלא הוצאתי לשיר, זה כל כך מעניין שחבל לי על הזמן.
סליחה.
אני לא מוציאה לשיר, אני ממשיכה. אוקיי. למה? יש הרבה שאלות שמגיעות ואני רוצה להספיק ויש לנו...
אז בואי נתייחס קודם לשאלות ואז אם יספיק זמן.
אוקיי, אז חלק, מישהי...
נשאיר את האנשים במתח, פורנוגרפיה בסוף.
אוקיי. אז מישהי שלחה שאלה והיא בת 65, אבל אני חושבת שהתייחסנו לשאלה הזאת. היא כתבה שהיא בת, בני 65, שלושה ילדים גדולים, והתשוקה נעלמה. היא אומרת, כמו שאמרת, 1, 2, 3, זה אותו דבר, זה משעמם.
אז צריך לעבוד בשביל להדליק את התשוקה, זה לא בא מעצמו. ותמיד תמיד אומרים לי, לא, סקס זה צריך להיות משהו טבעי. אוקיי, גם ראייה צריך להיות משהו טבעי. את לא מרכיבה משקפיים? אוקיי, גם שיניים צריך להיות משהו טבעי. אין לך תותבות? אז מה זה הטבעי? בואו נשים את הטבעי הזה. רק מין צריך להיות טבעי? לא. אז צריך באמת לעבוד על זה. אני אתן כמה טיפים ברשותך.
בבקשה.
עוד פעם. זה מאוד כללי, זה לא ייעוץ פרטני, אני נותנת
טיפים כללי. כן, אנחנו כאן מדברים באופן כללי.
אחד הטיפים של העלאת תשוקה, זה קודם כל מי שאוהבת לקרוא ספרים. יש ספרייה, יש ספרים, מגוון של ספרים אירוטיים, עם תוכן אירוטי, שמי שאוהבת לקרוא ספרים, מאוד, אני מאוד ממליצה, באמת מגוון...
כמו איזה ספרים את יכולה שאנשים ככה...
לבבות של זכוכית, למשל, אני זוכרת, זאת טרילוגיה מאוד ג'וסית ככה, שאפשר... באמת לחוות.
זאת אומרת, אפשר אפילו סטימצקי, כל הרשתות האלה.
סטימצקי וספרייה עירונית, באמת. עכשיו, יש המון אנשים שמתבשים, פשוט בושה ללכת לקנות וזה. אז פה אני ממליצה ספרייה עברית, שזה למעשה להוריד אייקון לטלפון אפילו, להיכנס, וקוראים בטלפון. אפשר לכוון את הגופן לגודל שמתאים לי, ולקרוא.
ושהם יקרו ביחד גם.
אפשר לקרוא ביחד, אפשר לקרוא בנפרד, אבל אף אחד לא רואה איזה ספר אני לקחתי, וגם יש שם אפשרות גם לנעול את הספרייה, אז גם לא יראו איזה מה לקחתי. אז זה למשל ספרים. מי שלא אוהבת ספרים, אז אפשר שמה, פודקאסט. יש פודקאסט של חברת דיפסי, שהפודקאסט אמנם באנגלית, 15 דקות של סיפור, אבל בואו בשביל... לא צריך אנגלית 5 יחידות. וזה גם לגמרי יכול לעשות את העבודה.
כן.
ויש גם דברים שאפשר לעשות כזוג, למשל, אפשר ליצור צנצנת הפנטזיות שלנו. צנצנת הפנטזיות זה כששני בני זוג לוקחים פתקים באותו הגודל, וכל אחד בנפרד כותב את הפנטזיה שלו. ואז מקפלים אותו דבר, ושמים בתוך צנצנת, ואחת לתקופה שקבענו, פותחים את הצנצנת ושולפים את הפתק. מן הסתם אנחנו לא יודעים של מי הפתק.
כן.
ואז קוראים וזורמים. תמיד אני אומרת, צד שני, יש עוד תמיד רשות להפעיל טאבו, כן? אם זה משהו שלא מקובל עליו. אבל זה משהו שנותן איזשהו ג'וסיות, איזה רוח שובבה, מכניס איזשהו משהו, וברור שהזכרתי את הקלפים,
נכון.
כי קלפים זה גם נותן איזה משהו.
רגע, אז את רצית לדבר על פורנוגרפיה, אז בואי אולי גם פה זה, אם זה, זה
כן,
יכול גם לעזור.
גם.
אוקיי, אז בואי...
עכשיו, המון נאמר על פורנוגרפיה, אני מסכימה. אוקיי, שפורנוגרפיה זה הרבה פעמים משהו שפוגע, פוגני, זה... זכויות אנשים, אין ספור דברים שליליים, אבל אי אפשר שלא לדבר כשאנחנו כל יום מודעים לכמות הכניסות לכל אתרי פורנו. העם אמר את דברו, כאילו אנשים נכנסים וצופים. אז פה מאוד חשוב לבחור, כי זה כן מעורר חשק, אבל צריך לבחור משהו שהוא מתאים לכם. ויש באמת... פורנוגרפיה פמיניסטית, היום תנועה של פורנוגרפיה פמיניסטית, שמראים את הסרטים פורנוגרפיים, כשבסרטים הפורנוגרפיים הרגילים, תמיד הסוף, הסוף זה באמת
כן.
הגמירה, השפיכה הגברית,
כן.
שתמיד זה משהו זום אין על האיברים האינטימיים, וסליחה, פשוט מפמפמים אישה מכל כיוון. בפורנוגרפיה פמיניסטית, לעומת זאת, הכל הרבה יותר רך, לא רואים זום אין על האיברים האינטימיים. גמירה גברית זה לא הדובדבן שבקצפת, זה איפשהו חלק מה...
זה משהו יותר רך שאפשר להתחבר.
וכמובן, אם פורנוגרפיה זה לא מתאים, אז ללכת על אירוטיקה ונטפליקס באמת מפוצץ בסדרות טובות. מי שלא ראה עד היום, בריג'יסטון, סדרה מעולה, נוטפת אירוטיקה, באמת מאוד מומלץ, וזה לגמרי יכול לעורר.
אוקיי, אנחנו ממש
סיומת.
שלושת ההמלצות של אווה?
שלושת ההמלצות, וזה גם לא משנה לאיזה גיל. המלצה הראשונה שלי זאת תקשורת. אני מופתעת כל יום מחדש כמה אנשים מדברים על הכל, חוץ מהדבר הכי חשוב, הנושא של המין.
נכון.
אני תמיד יודעת איך הבן זוג שלי אוהב את הקפה שלו, כמה סוכר, הוא סוכרזית, שחור או נס, אבל אני לא תמיד יודעת להגיד איך הוא אוהב את הסקס שלו, כי פשוט לא שאלתי, יצאתי מנקודת הנחה. והנקודת הנחה הזאת היא לא תמיד, היא מוטעת הרבה פעמים, אני מניחה ש... אז תקשורת, הרבה אני גם שומעת שאנשים מאוד נעלבות, אבל אחרי כל כך הרבה שנים הייתי מצפה שהוא יבין אותי. לא, אין לו איזה קולטנים או טלפתיה, הוא, זה שהוא הרבה שנים הוא נכון. לא פיתח. אז לדבר, פשוט לדבר. אז תקשורת זה הטיפ הראשון. הטיפ השני זה לא להעיס, להתנסות בדברים שונים. וחדשים. כמה שאנחנו גדלים, אנחנו הרבה יותר נהיים מקובעים על הכאן ועכשיו, על מה שרגיל לנו. אני אפילו רואה את זה, כשמגיעים לבית מלון, כל אחד בוחר צד במיטה, בדיוק באותו צד כמו בבית.
כן.
אז להעיז בדברים חדשים. וטיפ שלישי והכי חשוב, תפסיקו להיות שיפוטיים. די. אז לא יצא, דיברתי וקניתי ומה שהמליצו, אבל בסוף זה היה קטסטרופה. כן, היה. אז לזרום, הלאה. הייתה תוכנית אש, אבל שכחתי להגיד עוד משהו. תזרימי, אז עשית קצת פדיחות, לא נורא. תזרימי הלאה, תפסיקו לשפוט כל הזמן. ואם יש בקרבתכם חבר או חברה שכל הזמן שיפוטים וממרמרים אתכם, ממליצה בחום להיפרד מאותו חבר.
וואו, נהדרת. אווה, איזה תוכנית הבאת לנו, איזה נושא מעניין. הטלפון שלי כל הזמן, אני שומעת אותו קופץ מההודעות. לא הספקנו עוד לשאול את כל השאלות שכאן, אני חושבת שאת תגיע עוד פעם. את תגיע עוד פעם, אנחנו נעשה עוד תוכנית. תודה לך שהגעת.
זכות גדולה.
תודה רבה על באמת נושא המעניין, ואני מעריכה את זה מאוד. מאזינות ומאזינים, הטיפ שלי, אני אצטרף לאווה, ואני אגיד, תקשורת, 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 אני מרצה על זה, אני מדברת על זה גם בייעוצים שלי, גם בסדנאות שלי, תקשורת זה שם המפתח, גם אווה דיברה על זה, לשוחח בפתיחות, בכנות עם בן, בת הזוג. תגידו מה טוב לכם, מה לא טוב לכם, מה אתם רוצים, זה לכל דבר וגם לקשר המיני, וכל דבר בהסכמה לעשות. לא נעים לה, אז לא. לא נעים לו, אז לא. הסכמה... זה חשוב, ותיקחו את זה בחשבון, במיוחד, במיוחד כשאתם בפרק ב', פרק ג', תשוחחו ותעשו את הדברים בהסכמה. אווה גם דיברה על זה, תעשו את זה מעניין, תעשו את זה, היא הביאה לנו כאן שלל של צעצועים, של עניין, של טלוויזיה, של סרטים, של ספרים, כל דבר שהוא מעניין, אז הוא הרבה יותר נעים ולצאת מהשגרה. מאזינות ומאזינים, אני רוצה לסיים ולומר, החיים המיניים והרומנטיים אינם נגמרים עם העלייה בגיל. אנשים בוגרים זכאים לחיים מלאים ומספקים גם בתחומים אלה. אני בטוחה שהתוכנית היום נרמלה את הנושא הזה, העלינו נושא שצריך לדבר אליו. אם יש לכם איזושהי בעיה, יש ייעוץ מיני, אווה, הטלפון שלה, אני אתן אותו בפרסום שלי, כי אני יודעת שיש אנשים שזקוקים לזה, ואם לא אווה, אז יש גם עוד יועצים, אנחנו לא עושים כאן פרסומת לשום דבר, אלא רק מביאים את הנושא המנרמל. אז העולם לא שייך רק לצעירים, הוא שייך גם לצעירים ברוח. מאזינות ומאזינים, אם מצאתם ערך בתוכנית שלנו, אתם חושבים שהיא תועיל למישהו, תעבירו אותה, תעשו הדבק, הדבק, או בפייסבוק שלכם, תשלחו אותה בוואטסאפ, על מנת שאנשים ישמעו, ידעו וינרמלו. יש הורמון טוב ביחסי מין שאנחנו זקוקים לו יותר היום עם כל המצב שאנחנו נמצאים בו. אז אני רוצה להודות שוב לאווה שהגיעה לכאן, לשדרן, לטכנאי השידור שלנו, שוקי אברהם, שמלווה אותנו גם, ואיך לא, לאחד שלי שם מעבר לזכוכית. תודה רבה לכם, להתראות בתוכנית הבאה, באותו מקום ובאותה שעה. תודה רבה.